מיידיים רבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעורים שלנו בספר משלי על פי דברי תורתו של מורנו זצ"ל, והשיעור הזה יימסר לזכות רבי ישראל יעקב בן רבו של זלג, ברוכה והצלחה בכל מעשי ידיו וברוך משפחתו, ורבי ישראל דניאל בן שיינתינה וברוך משפחתו, ומושיל בן פשדינה, ברוכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ורחל בת גאולה ושיינתי חנה בת מלכה, ברכה והצלחה ברוכה מעשה ידיהן. בפתיחת איגרת הרמב"ן, איגרת המוסר לגאון רבי ישראל סלנטר, הוא כותב דברים מאוד מפורסמים. האדם חופשי בדמיונו ואסור במושכלו, דמיונו מוליכו שובב בדרך לב רצונו, בל יחת מעתיד הוודאי, אי תפקוד השם על כל מפעליו ובשפטים קשים יוסר. בעל ילקה את זר בגללו, הוא לבדו יישא פרי חטאו, אחד הוא עושה עבירה ועונש. מרה היא, בעל יאמר אדם זה חולי ועשינו, וגעת הבל מצערים המה למחביר מול עונשי העבירות. זאת אומרת, שאדם חופשי, הדמיון שלו משוטט בחופשיות, אבל השכל שלו אסור וכבול, הדמיון מוליך אותו שובב ודרך לב רצונו, הוא לא מפחד מהעתיד, והוא נענש אם הוא עבר עבירות, וזה מאוד מר, ואדם לא יכול לומר שזה חולי ועשינו. וכל הפגעים של הטבל, זאת אומרת כל הצער, כל היגון, כל המצוקות שיש פה בעולם הזה, מצערים הם קטנים למחביר מול אנשי עבירות. ביחס לאנשי עבירות זה כלום. תגאל נפש האדם למדי, יום לשנה יחשב. אוי לדמיון אויב הרע לזה, מידינו ובכוחנו להרחיקו, בתיתנו אוזן קשבת אל השכל, להשכיל על דבר אמת, לחשוב שכר עבירה נגד הפסידה, ומה נעשה הדמיון נחל שוטף. והשכל ידבע אם לא לנכנו באונייה ורגשות הנפש וסערת הרוח. צריך להגביר את השכל על דמיון, אבל זה לא קל. מבוארים כאן לפחות שלושה עניינים. האדם אסור במושכלו, השכל מתייחס רק למהלך הקשור לדברים מסוימים וקיימים. וחופשי בדמיונו, הדמיון חופשי לגמרי, פועל ללא קשר לדברים מסוימים. אין דבר המחייב אותו. כל בעיית המציאות, בעיית הטוב והרע, שורשה הוא בשכל ובדמיון, ופתרונה על ידי שלטון השכל. ועוד דבר, הדמיון תכונתו נחל שוטף המטביע את השכל, והפתרון הוא רגשת הנפש וסערת הרוח, והדברים צריכים ביאור רב. במורה נבוכים, בחלק א', בפרק ב', כותב, הקשה לי איש חכם, זה לא שנים קושיה גדולה, צריך לתמונן בקושיה בתשובתנו בפירוקה. וקודם שזכור הקושיה בפירוקה אמר כי כבר ידע הכל עברי, כי שם אלוקים משתתף לשם ולמלאכים ולשופטים ממנהיגי המדינות. כבר ביאר אונקלוס הגר ואמת מה שביארו, כי אמרו והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, רוצה בו העניין האחרון, אמר ותהון כרב רוויה. ואחר הצעת שיתוף זה השם, נתחיל בזיכרון זאת הקושיה. אמר המקשה, יראה מפשוטו של כתוב, כי הכוונה הראשונה באדם, שיהיה כשאר בעלי חיים שאין לו שכה ולא מחשבה ולא יבדיל בין הטוב ובין הרע. וכאשר המרה הביא לו מריו, זה השלמות הגדול המיוחד לאדם, באדם. ואיש תהיה לו זאת ההכרה הנמצאת בנו, אשר היא נכבד את מנינים הנמצאים בנו, בואו נתעצם. וזה הנפלא שיהיה עונשו של מריו, תת לו שלמות, שלא היה לו והוא השכל, וכו'. ושמע ענייני תשובתנו וכו'. וזה כי השכל אשר השפיע הבורא על האדם והוא שלמותו האחרון, הוא אשר הגיע אדם לאדם קיום מרותו, ובשבילו נאמר בו שבצלם אלוקים ובדמותו, ובגללו דיבר איתו וציווה אותו כמו שאמר, והיצב השם אלוקים ולא תהיה הצבה לבהמות ולא למי שאין לו שכל, ובשכל יבדיל האדם בין האמת והשקר. וזה היה נמצא בו על שלמותו ותמותו. אמנם המגונה והנאה הוא במפורסמות ולא במושכלות. כי לא יאמר השמיים כדוריים נאה, ולא הארץ שטוחה מגונה, אבל יאמר אמת ושקר. וכן בלשוננו יאמר על הקושת ועל הבטל אמת ושקר, ועל הענה ומגונה טוב ורע, ובשכל ידע ידע מאמת מן השקר, וזה בעניינים המושכלים כולם. וכאשר היה על שלמות ענייניו ותמותם, והוא עם מחשבתו ומושכליו אשר נאמר בו בעבורם ותחסרי יומת מאלוקים, לא היה לו כוח להשתמש במפורסמות בשום פנים ולא להשיגם, עד שאפילו הגלוי שמפורסמות בגנות, והוא גילוי הערבה לא היה זה מגונה אצלו. ואל השיג גנותו. וכאשר מראה ונטל תאוותיו ודמיונות והנאות חושיו הגשמיות, כמו שאמר כי טוב עץ למאכל וכי תאווה לעיניים, ננש בששולה להשגה היא בשכלית. ומבני זה מראה במצווה אשר בעבור שכלו ציווה בה, ויהיה לו השגות המפורסמות ונשקע בהתגנות ובהתנאות. ואז ידע השיעור מה שעבד לו ומה שהופשט ממנו, ובאיזה עניין שב. ולזה נאמר, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. ולא אמר יודעי שקר ואמת, או משיגי שקר ואמת, ואין בהכרחי טוב ורע כלל, אבל שקר ואמת. עד כאן דברי הרמב״ם, עיין היטב בכל דבריו. כוונת הרמב״ם, שהכוח של ההבדלה בין טוב ולרע לא נחדש אצל אדם ראשון אחר החטא, אלא שלפני החטא היה כוח ההבדלה של האדם במצב של הבחנה בין אמת לשקר, כי שקר אין לו מציאות כלל, ומצב הוא אדם ראשון לא ישך כלל לרע שהוא נתינת מציאות לשקר, דבר שנתחדש רק לאחר החטא. ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע, בתרגום כרב רבין חכמין בין תו לביש, תהיינו שופטים. שופט מחליט ומכריע בין שני צדדים הבאים לפניו. זהו המצב שנתחדש לאחר החטא. יש שני צדדים העומדים לפני האדם, טוב ורע, ועליו להכריע בין שניהם. על כך הוסיף הרמב״ם, חטאו של האדם הראשון לא היה באכילה גופה, אלא בנטייה אל התאוות הדמיוניות, באמרו כי טוב העץ, טוב העץ למאכל. ועל זה בעונש, בדרך של מידה כנגד מידה, שנשקע במערכת של טוב ורע. ביור הדברים, ההבדל בין דמיון לשכל הוא בדמיון האדם כולו נפעל, בשכל האדם כולו פועל. דמיון הכוח המשמר את כל מה שנקלט בתודעה על ידי מערכת החושים. אלא שלקליטה זו אינה מבוקרת ויכול אדם לייצר לעצמו על ידי הדמיון תמונת עולם שהוא עצמו נמצא בתוכה אך היא עצמה דמיון. כבר בשיעור קודם הבאנו מה שביאר הרמב״ם שעל ידי הדמיון אדם יכול לעלות בתודעתו דברים שאינם קיימים כלל במציאות. לכן הדמיון נזקק לשכל. בלשון הארי, בעץ חיים, שער ג' פרק י', הדמיון כלי השכל. השכל חל רק על דבר כלשהו. מצד עצמו אין השכל מכיל את הדברים עצמם. לכן השכל פועל על ידי הדמיון שהוא מערכת הדברים שנתפסו בתודעה. גם התפיסה החושית יכולה לבוא רק בעזרת הדמיון. חוש הראייה תופס דברים רק בעזרת הניסיון שנרחש על ידי החושים האחרים ונקלט בדמיון. בראייה הראשונה עצמן הדברים נתפסים במלואם. כל התפיסה של ראייה רק על ידי הניסיון של ראיות קודמות וקליטות על ידי חושים אחרים, וכן בכל החושים. בשם הרב בלוך אומרים שמקובל לחשוב שמתווסף לנו עוד חוש, הרי שיתפתח לפנינו עוד מימד בתפיסה של העולם ונקלוט דברים שאי אפשר לקלוט אותם כעת. אך למעשה ייתכן ההפך. אנו רואים שבתוספות החושים מתגלה הגבלה בתפיסה של חושים אחרים. כגון בראייה של דמות במראה, ניתן לחשוב שיש כאן דמות ממשית. אך על ידי חוש המישוש, אנו מבינים שלא כך הם הדברים. לכן כאשר יתווסף חוש חדש, ייתכן שדברים רבים שנתפסים לנו כעת יתגלו כחסרי מציאות. זהו העניין של בשוב השם את שיבת ציון היינו כחומים. התפיסה של העתיד לבוא תגלה שהתפיסה שלנו בעולם הזה הייתה תפיסה של חלום, תפיסה לא מציאותית. על כל פנים למדנו שבדמיון יש שני דברים: הניסיון שבעזרתו החושים תופסים וקולטים את הדברים, ויצירת תמונת עולם עליה השכל צריך לפעול, לקבוע ולהכריע מה האמת ומה לא, ואיך לפעול במסגרתה. אמנם, לכל דמיון יש את הכוח ליצור תמונת עולם קבועה, שאין לשכל כבר לומר עליה. אדם שאצלו הדמיון קובע את הדברים ולא השכל יכול להישאר בתוך המערכת הזו ולתפוס בה את מציאותו. אך פה האדם הוא נפעל. הדברים נתפסו לו מהחוץ ולא מכוח היצירה שלו. הצורה האמיתית של האדם הוא שיהיה במצב של בצלם אלוקים מוחין שחלים בפועל. דהיינו שיוצרים את תמונת העולם של האדם. הכוח בורא ניתן לאדם הוא נתינת הצורה לעולם. דהיינו לא לקבל את העולם כמות שהוא, אלא לפעול עליו ולעצבו לפי האמת. נפש החיים בשער א', פרקים ב' וג', מדייק עניין זה מלשון בצלם אלוקים, אלוהים דווקא, שהוא השם של בריאת העולם, כמבואר בזוהר פעמים רבות. אברהם אבינו נתן את הצורה לעולם על ידי כך שלא קיבלו כמות שהוא. אברהם קבע שיש מנהיג לבריאה וכך נתן שלמות לעולם. השגה זו שיש מנהיג לבריאה השיג אברהם בשכלו מעצמו, אך כתוצאה מכך הוא זכה להשגה של הציץ עליו בעל הבריאה, שהוא בהכרח מעבר למה שהוא השיג עד עתה, והיא השגה של נבואה העומדת מעל השכל. זהו המצב שבו האדם הוא פועל בעולמו ולא נפעל. הרמב״ם במורה נבוכים כותב בחלק א' פרק מ"ד: ויבוא מאיתו אלו הפעולות כשיעור וכפי הדין ולא לדריפת ההיפעלות, כי כל היפעלות רע. כשאדם נפעל זה רע. במאמר מוסגר, כאשר הקדוש ברוך הוא יגלה את המציאות האמיתית, הרי יתברר שמשחי שבעולם של דמיון חי בעולם של חוסר מציאות. זה עניין הגיהנום המתבר במערל בספר הנצח בפרק למד, שהוא עניין ההיעדר. כל עניין ייסורים הוא חיסרון בתנאי הקיום של האדם. ייסורים של גיהנום הם העומק של המושג ייסורים. חיים במערכת של חוסר תנאי ותנאי קיום, של חוסר מציאות. לכן גיהנום משול כאש. אש אחד משישים לגיהנום, ברכות לנזיין עמוד ב'. פירש הגרא שאחד משישים זהו שיעור של נתינת טעם. דהיינו, אש זה דבר הסותר מציאות המחלה אותה. המצב של דבר בתוך האש הוא מצב של מציאות בתוך מערכת הסותרת מציאות. זהו התוכן של גיהנום. כי הולך עולם אדם אל בית עולמו, כתוב בקהלת י' ב' ה', עולמו שלו. בעולם הבא האדם ממשיך את חייו במערכת שיצר לעצמו בעולם הזה. ומי שעולמו דמיון, הרי שהוא ממשיך לחיות בתוך מערכת של לא מציאות. סוף המאמר המוסגר. במערכת השכל אין מקום לטוב ולרע. טוב ורע עם תפיסה בחיצוניות הדברים. ושם יש מקום ליפר, למכוער, לטוב ולרע. בשכל יש רק תפיסה של אמת ושקר. השכל תופס רק מה שקיים ויש לו מציאות. שקר שאין לו מציאות אינו נתפס על ידי השכל. זהו כל היחס של השכל לדברים מצד אמיתות קיומם. לכן אינו תופס כלל עניינים של טוב ורע שאינם נוגעים למציאות, מצד אמיתות קיומה למצד התפיסה החיצונית שבה. כאשר הדמיון תופס את הדברים וקובע אותם, הרי שחל שקר באדם, אם הוא פועל ללא קביעת השכל. נתינת הצורה לעולם על ידי הדמיון על פי תפיסתו היא שקר. כאן ניתן מקום לשקר לתפוס מציאות. כאשר יש לשקר מציאות, הרי שההכרעה בין הדברים הנתפסים בדמיון היא ברירה בין טוב ורע, כיוון שגם לאמת וגם לשקר יש מציאות וקיום בתפיסת האדם. זה החטאו של אדם הראשון. הדמיון ניתן לו ככלי השכל, רק כלי קליטה שעליו השכל פועל. התייחסות לעץ כטוב למאכל ותאווה לעיניים הייתה תפיסה של דמיון, וקביעת הדברים על פי תפיסה זו. התפיסה בעץ הייתה לא מצד עצם קיומו, אלא מצד יופיו וטובו. זוהי תפיסה של דמיון. ועל כן באנו שאדם שקע במצב זה שהדמיון קובע הדברים בתודעתו. מעתה ואילך הוא במצב של שופטים. הבחירה הוא בין שני צדדים ששניהם עומדים ונמצאים לפני האדם. כבר נתבאר לאל שהנקבה היא בכוח הדמיון. זהו שורש החטא, אנחנו דיברנו על זה בשיעור הקודם. ותרא האישה כי טוב העץ, כוח הדמיון פועל וקבע את הדברים. וכך באה הטענה של האדם, האישה אשר נתת עמדי. הדמיון שבכוחו לתת מציאות לדברים שאין למציאות מצד עצמם, הוא שגרם לי החטא. מבואר בגמרא שבא נחש על חווה ותיר בזוהמה. זהו הגדר של חטא אשת איש. יציאה ממצב של היפעלות רק על ידי בעלת כוח השכל, להיות נפעלת על ידי דברים אחרים, על ידי הדמיון שנפעל על ידי דברים העומדים מחוץ עלה. זו הזוהמה שתיר הנחש. יצירת ערבוב של דברים ממציאות, וממילא שלילת כוח ההבחנה בין אמת לשקר. רבי ישראל כותב, הדמיון נחל שוטף והשכל יתבע. הדמיון תובע לעצמו את הכוח להיות קובע בתמונת העולם המתקבלת על ידו, לתת מציאות לדברים הנתפסים. מכיוון שהדמיון הוא עצמו תמונת הדברים, לכן תכונתו היא תכונת נחל שוטף, הזורם כל הזמן ומטביע את כוח השכל, שפעולתו היא כהרף עין ברגע תפיסת הדברים גופם, אך אינו קובע אותם בנפש על ידי הדמיון. הפתרון לכך הוא רגשת נפש וסערת הרוח, כותב רבי ישראל. החידוש של תנועת מוסר היה להשתמש בכוח הדמיון כדי לקבוע את הדברים בנפש. תנו להחליט על פי שכל מהם הדברים הרואים להקבע בדמיון, ולהשתמש בכוחות הדמיון עצמם אמנת לקבוע אותם במערכת של הדמיון. זהו עניין של ההתפעלות וההתרגשות על ידי כוחות עם דמיון, שמסוגלים ליצור תמונה בעלת עוצמה מכל דבר ודבר, על ידי הגדלה והדרה מעבר לתפיסה המהותית של הדברים, הנתפסת על ידי השכל. רגשת הנפש וסערת הרוח. בכל דמיון של התפעלות, בתנועה, אפשר לקבוע בדמיון את התמונה האמיתית וליצור תיקון מלא עד לחזרה של שליטת השכל על הדמיון. השכל עצמו הוא שקט ואין בו מקום לתנועה. נפש היא החלק הנמוך, לכן די בהתרגשות כדי להפעיל אותה. רוח היא החלק הגבוה יותר, וכדי להגיע וכדי להניע אותה צריך שערה. הדברים היו מאוד מאוד יסודיים וחשובים ועמוקים, ואנחנו בסייעת דשמיה נמשיך בפעם הבאה. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.